יש לכם עוד מעניין, דיברנו על הפעם שעברה על הכלים שבהם. היום נדבר על קדישת ההיכל ויחס בין ההיכל לזרה. יש הלכה מאוד מעניינת שמצוטט בכמה מקומות, שאמר רבי יהודה משורות, זה קצת נקצר, זה כוון כול להדביק את זה, אוקיי, זה בזבחים נ"ה עמ"ב, כמה מקומות, תזכר בתוספות בהרבה מאוד מקומות. אמר רבי יהודה משורות, שלמים שחתן, ששחתן קודם שיפתחו דלתות ההיכל, פסולים, כל בוקר שני תמיד של שחר, כך כתוב במידות, שפותחים את הדלתות איכה. שמואל אומר שבמקרה שאין שחטו שלמים, ונדון בהמשך אם זה דווקא שלמים, דווקא שחיטה, אבל אם שחטו שלמים לפני פתיחת דלתות איכה זה פסול, כלומר כדי להקריב שלמים צריכים קודם כל לדאוג שדלתות איכה הפתוחות. אז כאן באמת השאלה למה. אופציה אחת שבאמת שצריכים אופציה אחת מייחס מעשה שחיטה או הקורבן כחפצה, ונדבר על זה בהמשך בדיוק להיכל. אופציה אחרת שהיא קצת קרובה לזה, שהיא קצת שונה, שבעצם להגיד שבעצם יש דין של יום, יש דין של יום בכל הקורבנות, רוב מעשי עבודה רק שרים ביום, אסור להקריב אותם, אסור לעשות הפעולות הבסיסיות של הקורבן, אסור לעשות בלילה חוץ מהקטחת עבודים שזה נמשך בלילה, ורוב העבודות הם רק שרות ביום. יכול להיות שפתיחת שערי היכל, פתיחת שערי היכל זה איזשהו סימן לפתיחת היום של המקדש. ככה קוראים, פותח את המכריז, הוא פותח שזה באמת תורת עבודה. אופציה אחרת שניתן לדבר עליו, שזה דין בעזרה, שיש דין שהעזרה אצל אפשר להסביר את זה או להדגיש כמה נקודות, אבל שבעצם הזרה יונקת משתה מאיכה מלא, או דבר אולי הגדרה קצת פחות קריטית, להגיד שבאמת המקדש מהווה יחידה אחת ויש איזושהי מעורבות או קשר בין השכינה ובין העזרה. יש מחלוקת ראשונים מאוד מאוד מפורסמת למה בונים מקדש, מה עיקר הקיום של בניית מקדש. נזכיר את זה קצת בסוף. אז זה לפי הרעים זה באמת להקרות כוונה יש לא כל כך
לא,
זו נקודה אחרת, אם המצווה היא מוקד במשכן. אבל בוא נציג, הרב אומר בגלל בניית, בגלל עבודות, בגלל הקרבת קורבנות, והרמב"ן סבור שזה בגלל השראת שכינה. הרב טוען שיש שוני בין ההיכל לבין הזרה, שההיכל המוקד שלו הוא, זה באמת נושק מה שדיברנו פעם שעברה, שבאמת לחם והלחם של שולחן והמנורה בעצם הם לא פעולות הקרבה, הם פעולות אחרות, אז כאן בהחלט יכול להיות שהיכל המוקד הוא השואת שכינה, והזרה היא מוקד למעשה עבודה, ובעצם הדין של מיטה, שזה מהווה יחידה אחת, כאן אני דורש איזשהו מיזוג או התייחסות בין שני הכיוון. כלומר, אני בעצם אני רוצה להקריב, אבל למי? אני רוצה להדגיש שהקרבה הזו לפני השם. וזאת הסיבה שצריכים, אני לא רוצה שתהיה חייץ בין הזרה לאכל, כי אם יש שם רשיות, אז עד רב, אני רוצה שהקרבנות יהיה לפני השם, וזו הסיבה, אז אפשר להגדיר את זה בצורה כזאת, אפשר להגדיר את זה בצורה שמקדש מהווה יחידה אחת, כשהאכל מבטא שכינה, והזרה מבטא יותר את מקום פונקציונלי להקרבת קורבנות. אבל כמובן, מה אני אומר? אני רוצה להקריב שיהיה ברור שאני מקריב לפני השם. אז הרעיון של הקרבת הקורבנות בזרה, כשדלתות ההיכל פתוחות, כדי להמחיש את הקרבה הזאת באמת בפני
השם.
זה יותר מדבר על מעשה, נכון, זה יותר מרצה על קדושת המקום. וזה יותר לגבי המוקד יותר בחד של הקורבן. ונראה גם כן, האם יש דרכים אחרות מייחס את הקורבן לאכל בלי שהדלתות תהיה פתוחות, נראה קצת בהמשך. כמובן, צריכים גם כן לעמוד שאולי יש אופציה נוספת לדבר על איזושהי גזירת הכתוב מסיבות אחרות. השפת אמת מעלה שאלה מאוד מאוד מעניינת שאולי תנחמין ביניה, מה קורה אם יש איזשהו דרך להחדיר בהמה לתוך היכל כשדלתות סגורות? לא כל כך ברור אם זה אפשרי, יכול להיות שיש פתח צדדי, מה אם הושעה שם כל הלילה. בוא נגיד שפתרנו את הבעיה הטכנית, איך להכניס קורבן לתוך היכל. נכנסנו, זה נמצא שם מקום שוכן. נכניס את זה בלילה וסגרנו אותו. נכון, יש לו, יש גב. פתחו את הגב, בסדר. מישהו קרא ליחידת חילוץ, קרא לו, תורידו ואני איך פתחו את זה. אז זה נצפק השפת הזה. אז אם מדברים במונחים של לייחס השחיטה לאכל, אז כמובן אין שום בעיה, זה סופר, ייחס לי את זה. אם אני אומר שקדישת הזרה, אז כאן יכול להיות שתהיה לנו בעיה מסוימת. אם נדבר על יום שפתיחה של האכל מצביע על קדישת יום עבודה, אז כאן למחור זה יהיה פסול. אבל זו שאלה מאוד מעניינת. בהמשך, בסמך ג' יש סוגיה מעניינת, שגם כן מדבר על שנותן ביטוי מאוד מעניין. אמר רבי יוחנן, שלמים ששחטן בהיכל, כלומר, זה בדיוק אותו מקרה של שפת אמת, קשבים, שנאמר ששחטו פתח אוהל מועד ולא יהיה תפל חמור מן העיקר. אז כאן יש ביטוי מאוד מאוד מעניין שלא תהיה תפל חמור מן העיקר, שזה באמת נותן ביטוי כזה שבעצם אני צריך בעצם הדין הוא לייחס שאז רק שירה בגלל שהיא פתח אוהל מועד. עדיין לא פתרנו את הבעיה האם זה יחס הקורבן להיכל, או שזה דין בקדושת מקום, אבל כאן הביטוי שלא יצא תפך חמור ממיקר, מאוד מאוד מעניין. בהמשך, בהמשך הגמרא דנה מה קורה לגבי אכילת פרשים בהיכל, ושם הגמרא דוחה את זה, אבל לכאורה מסיבה אחרת לחלוטין. שם הגמרא מעלה הסיפור של אכילה, ושם הגמרא אומרת שהסכנה שלא ניתן לאכול בקודשים בהיכל, בגלל שזה זה אתה עובד במקום רבו, אתה לא אוכל במקום רבו. אבל זה בעצם אומר אותו דבר, שזה בעצם זה מקום של השכינה, מלעבודה בו שייכת, אכילה צורה הפוכה סותרת את קדושת היכל. כלומר, העיקר שהוא העיקר הוא מקום שכינה, והעבודה צריכה להיות מופנית כלפה. אכילה זה בגלל, זה לא בגלל שהוא לא נחשב לעיקר שנפסל בו אכילה, אבל אדרבה, בגלל שנפסל בו, בגלל שהוא עיקר נפסל בו אכילה. אז כאן הגמרא שם, בכלל מסקנת הגמרא שם קיימת, שמה? המסקנה שם שבאמת היכל הוא עיקר לזרה תפילה. בחירת הלכות בית הבחירה גם כן נאמר, אלו הן הדברים שהן עיקר בבניין הבית. אוסן בו קודש וקודש הקודשים, ויהיה לפני הקודש מקום אחד, והוא נקרא אולם, ושלושתן נקראים היכל. אז יש קודש, קודש קודשים, ואז המקום של אולם. ולפי הרמב״ם שלושת אלו נקראים היכל. רק שתדע, המונח היכל בספרות התלמודית היא לא עקבית, ממש לא עקבית. לפעמים הכוונה, כלומר, יש קודש ששם הארון בית ישן, קודש קודשים שזה מנורה, שולחן, מזבח הקטורת, ואז יש הזרה, יש הזרה, ששם יש מזבח העולה, הכיור. לפעמים הביטוי היכל מתייחס רק לקודש, לפעמים הוא מתייחס גם לקודש קודשים, קודש וקודש קודשים, ויש כמובן ביטויים לא מעטים שהוא מתייחס לכל המכלול של המקדש. אז המילה היכל באמת השימוש שלו הוא מאוד מאוד נזיר. הרמב"ם כאן אומר שהיכל כולל את שני אלה, את הקודש וקודש קודשים. אבל מה שמאוד מעניין, וזה באמת, הרמב״ם מזכיר את זה, והכל נקרא מקדש, זה אפילו לפני, רק בהלכה הבאה, הוא מזכיר עניין של שולחן ומזבחות, וכל הכל, ארון אפילו. כלומר, כאן הוא מתאר את המבנה. המבנה הבסיסי של, של, של בית המקדש, זה קודש קודשים והיכל. זה קודש קודשים, קודש ועזרה. אז כאן, אם זה המבנה, וכאן רוצים להסתכל על המקדש כאיזושהי יחידה אורגנית, אז קל מאוד להבין שצריכים איזשהו יחס ביניהם. זה צריך להיות מבנה אורגני, וצריכים איזושהי זרימה או קישור בין הצדדים. אני לא רואה הזרה כמקום נפרד, כאילו הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להקריב תמיד בעזרה. לא, הציווי הוא להקריב העולה בבית המקדש, לא בעזרה. נכון, למה יש לעשות את זה בעזרה? אבל הוא לא יכול לתאר מצב שיש עזרה בלי היכל, ואיכל בלי, ואולי גם ההפך יהיה נכון, זה נראה בעוד שנייה. אוקיי? אז זה באמת יכול להיות שפתיחת דלתות ההיכל בא להמחיש או לערב את המקומות הללו ואת שאחד יונק מהשני. כאן אני עכשיו אני רוצה ככה להרחיב את הדיבור קצת גם כן על היקף הדין, ואני חושב שהיקף הדין ישפיע במידה רבה על משמעותה. אז כאן כמו שהזכרנו, דיברנו על הגמרא עצמה, הסוגיה עצמה, מדבר על שחיטת שלמים. רש"י ורמב"ם סברו שזה דווקא שלמים. דברי רש"י בסמך א', והידי איזהו מקומן, שלמים דווקא כמה. משום דכתיבו ושחטו פתח אוהל מועד, לא יל אפשר קדשי מנהל. אוקיי? אז רש"י אומר שזה דין מיוחד בשלמים. הרמב"ם גם כן סובר כך, שלמים, זה מסר כבנות שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות היכל, פסולים, שנאמר פתח או המועד בזמן שפתוח. תוספות בעברית במקומות אחרים באמת לא סבור כך, וסבור שהוא רוצה להרחיב את זה. ואם תאמר טייפיק לידי נשחטו קודם תמיד של שחר ואמרינן העולה עולה ראשונה, למה אני צריך לפסול בגלל שזה קודם פתיחת היכל? הרי הם גם כן נעשו קודם מה? קודם שחיטת, קודם הקרבת העולה. אז שזה יהיה פסל מדין שאני מקדים לשחיטת העולה. וגם דבר אחר שאתה עושה מניח שזה גם כן לא פשוט, שאני מקריב קודם העולה זה נפסל. זה לא פשוט, אבל אתה מניח את זה גם כן. שדין של, של עולה עולה ראשונה, זה לא רק דין מכתחילה, זה גם דין בדיעבד. זה לא ניכנס. אבל אתה שואל, למה צריכים את המקור הזה? מה הבעיה של פתיחת הדלתות? הרי זה בהכרח קודם תמיד של שחר. איך אני יודע שזה קודם תמיד של שחר? זה תמיד של שחר, אינה מבעיה פתיחת דלתות איכה. ותמיד ששח אני גם כן חייב לפתוח דלתות היכל, כי תמיד נשחט, לא יהיה תמיד נשחט, עד ששומע כל שער שנפתח. אז התוספות אומר, למה אני צריך את הסיבה של שלמים פסולים בגלל דלתות היכל? תגיד, בגלל שהם שחטו תמיד של עולה. ואי, אולי תגיד, הקרבתי את העולה ולא פתחתי את הדלתות, זה לא ייתכן, אי אפשר להקריב את העולה בלי את דלתות פתוחות, בגלל שגם הקרבת העולה פסולה כשהדלתות נסגרות, סגורות. אז בתוספות יש דעות שונות בנידון. האם זה באמת זה, כן, התוספות הזה מאוד מאוד משתמע. טוב, ניתן לטפל בבעיה הזאת בחמישה דרכים. אחד יכול להיות שרק נגיד את זה בעיה תירוץ בעל הבת יותר להגיד, אם פתחו למה סגרו? מה הקטע? אז מבחינת איך התנצה זה לא סביר שמדובר במקרה שסגרו. זה פתרון אחד אפשרי. האופציה אחרת תהיה להגיד שינוח אינמי החינמי זה לא פוגע, כלומר לא צריכים הדלתות סגורות פתוחות, צריכים לפתוח פעם אחת הדלתות. לפי ידי זה ברור שזה אז הדין יותר של הגדרת היום וסמן לתחילת עבודה. תוספות מזכיר את זה כאופציה, לא כל כך ברור, כלומר יש כמה תוספות מקבילות בערבין ביומה בזבחים לגבי בעיות הטכניות כאן, ויש תירוצים רבים. לא כך ברור כמה מתירוצים חולקים על הפתרונות אחרות. אז דווקא לתירוץ הזה, אני לא יודע מה עמדה התוספתא חולקת. אם הם חולקים בגלל שלא סביר להם להעמיד כל הסיפור שבאמצע היום מישהו חטף פריזה וסגר את הבוטו, או שבאמת יש כאן מחלוקת הלכתית שהוא חושב שלא צריכים דלתות פסוחות. פשוט מסיגות אחרות, ונראה בהמשך, שזה לא כך. כלומר ש... צריכים ממש על דלתות פתוחות בשעת מסה. אבל מצד שני, אוקיי, אז ההוכחה של תוספות ניתן להתווכח איתה. ניתן לחמק מזה וזה. אבל באמת יש, צריכים לשאול את השאלה, איך שלא נסביר את הדין הזה, זה יהיה קשה לנו להבין בדיוק למה קדשי קדשים תהיה גרוע משלמים. כלומר, מכל הדברים, בסדר, יש לי חומרות פה ושם בקדשים, אבל למה בדווקא בשלמים אני אדרוש פתיחת דלתות היכל, ובעולה בקדשי קדשים אני לא אדרוש? זה צריך להיות הפוך, שדווקא בקדשי קדשים הרב הדרישות שלי צריכות להיות יותר גבוהות. אוקיי, בסדר, תגיד ש... נשווה את זה, שיש דין בעולה שקיים בכל הזווחים. בסדר, אוקיי, יש גם, בכל זאת יש מכנה משותף, בסדר. אבל למה להגיד שיש דין ייחודי שנורג רק בשלמים? אז כאן זה באמת שאלה קשה על דברי הרש"י והרמב״ם, עם הרמב״ם. מדבר בדקדוק כמו שדיאקנו. באבן עזרא יש דבר מעניין. אז הוא אומר, אז יש אולי דבר מקביל או דבר דין מיוחד בקדשי קדשים שלא קיים בקדשי קהלים, זה באמת שחיטה בצפון. למה צריכים שחיטה בצפון? אז כאן אבן עזר מבאר לפני השם, כמו הצאן, כמו עולת הצאן, על ירח המזבח צפונה, כנגד השולחן. אז כאן אבן עזר אומר שהדין של צפון זה בעצם מול השולחן. רק אני אקפוץ קדימה, אחר כך אני אחזור קצת לבאר על דין צפון, אבל הנציב מאיר שמחה, זה מה שהם מתצים, שיש דין ייחודי בשלמים בגלל שאין דין צפון, שהדין צפון הוא בעצם הוא דין לייחס את הקורבן להיכל. וזאת למה? אז כן, יכול להיות שבעצם אם אני סבור שמזבח בדרום, אז בעצם צפון המזבח זה מה? זה מול ההיכל. אז אם אני אומר שצפון הוא דין של מול ההיכל, אם ממילא, קל מאוד להבין שבעצם הדין של צפון בא עוקף את הדין של ההיכל. כלומר, לגבי ביקוצ'י קאצ'ים שיש דין של צפון, אז מילא, אפילו אם הדלתות סגורות, אני רואה שיש פה איזשהו ייחוס או השלכה של פעולת השחיטה לצפון, להיכל. ומילא, לא אכפת לי אם הדלתות סגורות, או עוד לא נפתחו, או נסגרו באמצע היום. אבל בשלמים שמתקיימים שחיטתן בכל מקום בזרה, שם אני צריך איזשהו קשר ישיר לאיזשהו זווית. זווית ראייה למקדש. אוקיי, כמה מוזכר...
לא
כולם
מסכימים שצפון זה מול המקדש. מי שמע שמזבח היה בעבר, זה לא עובד.
אוקיי, אז כאן הדין של צפון הוא לא כל כך ברור, וכאן באמת ניתן לדבר על כמה בעיות עם זה. אחד מהם יש סוגיה בידלת, הגמרא שם מדברת על הולכה. על הלכה. מה הדין של הלכה? אז כאן, שם יש דעה בגמרא שבאמת הלכה זה לא עבודה קריטית בגלל שאפשר לבטלה. למה אפשר לבטלה? מה שאני יכול לשחוד ליד המזבח. ואז אני חוסך את ההליכה. אז גם כי אני שוחד במרחק, כנראה ההולכה היא לא פעולה נחוצה, זה לא אחד מהעבודות המרכזיות בגלל שאפשר לבטלה. אוקיי. בסדר, לא ניכנס לסוגיה הזאת, קח את זה כדוגמה. עבודה שאפשר לבטלה היא עבודה פחות חשובה. אמנם במקרה הזה, אולי במקרה ששחטתי במרחק משהו, במרחק מהמזבח אני חייב להוליך, אבל כללית, כיוון שיש קורבן כזה שאני יכול לשחוט ליד הייתי יכול לשחוט את הזבח הזה ליד המזבח, אז זה לא אמננטי, זה לא חלק מתהליך הטובה. אוקיי, זה מובן. מה קורה לגבי חטאות הפנימיות? אז מה שם בידעת, אבל בחטאות פנימיות, ברור שההלכה היא אי אפשר לבטלה. בגלל מה אני לא יכול לשחוט בהיכל? למה אני לא יכול לשחוט את החטאת פנימית בהיכל? אז רש"י שם כותב שלב אורך ארע, שזה לא נהוג לשחוט בהיכל. די משל לפי רש"י שיש פה איזשהו דין צדדי שאני בדרך כלל לא נהוג, לא רצוי לשחוט בהיכל, אבל לא שזה פסול. שיטה מקובצת על התורה אומר שלא ניתן לשחוט בהיכל בגלל שזה לא צפון. צריכים צפון למזבח והיכל לא צפון למזבח. אז לפי הדעה הזאת, לכאורה אם זה לא צפון למזבח, אם היכל לא צפון, אז ברור שאני לא יכול, זה משהו דומה למה שהלין לפי השפת אמת. אז אי אפשר להגיד שהצפון הוא דין בייחוס של הבהמה לקודש, המקום יותר קדוש. עוד פעם? אבל יש עוד לא דיבר, הדין שמקריבים אף פי שבית, החידוש הגדול, שחיטה לא צריכה שום דבר, כלומר צריך מקום, אז אני צריך לזהות מקום בזרה. הבעיה במקריבים זה דין לגבי החידוש הגדול, זה זריקת אדם שלא צריכים מזבח, רק צריכים מקום מזבח, זה החידוש הגדול. מה? אין, אבל הפוך, הכל פתוח. כלומר, קדושת היכל קיימת, קדושת היכל קיימת, הוא אומר, אני רואה את ההיכל. לא שיש לחטות היכל, זה הפוך, שאני בוחר שההיכל פתוח. אם נכון, אם תהיה חומות או משהו כזה, בין ובין ההיכל, זה יכול להיות גם. Okay. יש עוד מחלוקת תנאים לגבי ראשו של מזבח. זה בתחילת פרק ו' בזבחים. עכשיו זה נמחת. קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח, רבי יוסי אומר כאילו נשחטו בצפון, רבי יוסי ברבי יהודה אומר מחצי המזבח לצפון כצפון, מחצי המזבח ולדרום כדרום. אז כאן יש שלוש דעות בתנאים. דעה אחת, כל ראש המזבח לצפון. לפי הדעות האחרונות, רבי יוסי ברבי יהודה יש שתי דעות. רבי יוסי סבור שכל כל ראש המזבח זה מודק צפון, ואחר זה רק חצי של המזבח, חצי הצפוני של המזבח. אם אני אומר שכל ראש המזבח צפון, אז כאן נראה שבגלל שזה מקום מקודש, כלומר המזבח עצמו יש לו איזושהי תוספת קדושה שאולי מבחינה גיאוגרפית זה לא צפון הזרה, אבל לא כל כך משנה לי. הצפון הוא איזשהו תנאי בקדושה מוגברת, אז ראש המזבח הוא הכל בכלל. לפי זה קצת קשה, אז לכאורה הסבירות היא ש אז כך, אם אני מדבר מצד החפץ של הקורבן שאני צריך לייעד אותו לקדושה, לשכינה, ולא ולא לדברים האלה ולא לשום דבר אחר, וזה באמת מטרת פתיחת דלתות ההיכל, אז כאן סביר להניח שראשו של מזבח הוא תקף לעניין זה. אם נדבר ממש שיש דין בקדושת המקום, אז זה יותר קשה לדבר על ראשו של מזבח. אז כלומר ראשו של מזבח כצפון וצפון כתחליף להיכל, יותר הרצף הזה יותר סביר אם נבין שזה דין באיזשהו הבהרה שהקורבן, שאני לא שוחט סתם, אני לא שוחט למנגל שלי, אני שוחט את זה לצורך השם, אני מייעד אותו כמו שולחן. אז בעצם ראשו של מזבח שווה צפון, צפון שווה היכל. אם באמת נדבר על קדושת מקום, שאני רוצה שהזרה תהיה מעורב עם הזרה, אז כאן יותר קשה לראות שראש מזבח צפון הוא תחליף להיכל. יש גם כן מה שהוזכר בינתיים, וזה באמת בהמשך הסוגיה שם, יש גם כן מחלוקת בין האולם למזבח. כמו שהוזכר, יש הקודש קודשים, יש ההיכל, אוקיי, ויש הזרה, יש מזבח. אז כאן יש שתי מחלוקות, דעות שונות בגמרא. אחד, גם במקום של מזבח, אם אני אומר שהמזבח בצפון, בדרום, אז מול המזבח, אז צפון המזבח, זה בעצם מול ההיכל. ויש גם כן שאלה נוספת, מה קורה לגבי המקום הזה, בין אולם למזבח, שהוא בעצם יותר קרוב להיכל. אז אם אני סובר שבין אולם למזבח זה לא צפון, אז זכר צפון הוא דין עצמאי. זה גזירת הכתוב שלו, אבל זה לא קשור לאיזשהו הגבחת קדושה. אם אני אומר שבין אולם למזבח זה שווה צפון, אז יותר קל לדבר על צפון כהגבחת קדושה בגלל קרבתו להיכל. ואז יותר סביר, שאז יותר סביר, הטענה של אבן עזרא ומשך חכמה ונציב, שמבטאים על פתיחת דלתות היכל בקדשי קדשים, בגלל מה? בגלל דין צפון.
דין צפון,
אפשר להגיד
גם
דמון
כאילו? דמון זה גם
דמון. דמון זה מה?
כאילו זה גם דמון היכל.
כן, במזבח היכל זה נכון. זה שואל בין מזבח למה? במזבח יקיע. לא,
בדבר מי יקן.
אמרנו שתפעמי יש אתם אולי אחד, זה נותן
זה... לא, אם מזיזים את זה כאן, אף אחד לא שם את זה כאן. אם מזיזים את זה מול האחד, ודורשים צפון כאן, אז זה גם כן, זה בתוך השלום. אם זה אחד בתנאים כך, לפי יותר דייה, נכון, יותר סביר שצפון לא קשור מהאחד או מקום קושה. אוקיי, אז בואו רק נסתק מה אני רוצה. אז יש אופציה אחת. למה השעון? למה דווקא שלמים? שלמים צריכים פתיחת לטל. אז כאן, אם זה, זאת אומרת, אז הוא אומר לא, שזה בכל כוונות. פירה של רמב״ם, למה דווקא שלמים? אז כאן יש הפתרון של הנציב במשך החמה, שמה? שבקדשי קדשים יש צפון. אז כאן אני נדען, מה באמת הדין של צפון? אם הדין של צפון איזשהו הגברת קדושה, וגם כן יכול להיות שזה הגברת קדושה וזאת, אבל קשורה לאחר. אז כאן אני רוצה גם כן להכניס את זה ולהדגיש שמחר זה רק יהיה טוב אם נדבר על הפתרון הזה לכל רק טוב אם נדבר על הדין של דלתות איכל כייחוס הקורבן לאיכל. אם נדבר שהעזרה כקלישת מקום קלישת איכל, זה יותר פחות צריך. אם אני אומר שצריכים מאחר כדי על הרד ששלמים הם בקדש ברוך הוא, זו שחיטה סתמית. אז קל להבין שאז צפון הוא איך שמתקבר על זה. אבל אם הזרה יש לו איזשהו ניקוי בקנישת הזרה עם הדלתות, דלתות איכל סגורות, אז אחר מאוד קשה להבין שצפון מתקבר על זה. אבל אם נגיד שכאן, אז אני יכול להפעיל את המשך רחמה והנציב, שדין צפון איך שהם מתקבל על זה. אבל זה תלוי גם כן בדין צפון, האם צפון הוא באמת מקום קדש, זה הגברת תלישה שקשורה לאחד, או איזשהו דין בפני עצמו. אז מה נפקא מינה שציינו לגבי זה? אחד, הם יחל לצפון, ראשו של מזבח צפון, מנוע במזבח, ואז המבנה שם, מה קורה במזבח, מזבח בדרום, יש יש פירוש רבנו אל יעקב יומא, והוא שואל את השאלה הזאת. אז לא שואל, הוא מציג את זה, כך הוא כותב. שלמים, זה יומס ארמך בית עמד בית. שלמים ששחטן פסולים, משום דשלמים אבי דורו. והמי וידורו צריך להביאו לפני אדונו שמביאו. אחנמי לפיכך צריך שיהיו דלתות היכל פתוחים ולהכינק את שלמים. כאן אני אומר, בגלל ששלמים זה דורון, אז צריכים להביא את זה. גם עולה, זה קצת בעייתי, בגלל שגם עולה הוזכרה כדורון. עולת נדבר גם כן דורון. טוב, אולי עולה תמיד לא פחות, אבל אז זה לא כל כך פשוט מה מתכוון. הוא מציין דווקא שלמים, בגלל ששלמים דורון. גם כן, לא כל כך מצאנו שיהיה דינים ייחודיים בגלל הדין דורון הזה. זה דין ייחודי כך. אז אני לא יודע. דרך אגב, לגבי הפתרון הזה של המציבים מהשכחמה, גם כן יש מקום לדבר על הכוונות נוספות. זה יהיה קצת, זה לא כל כך ברור מה העמדת של רש"י ברמב"ם, וזה בכור מעשר בפסח שהם לא רצים כעלים, הם קדשים כעלים, אין הם קדשים כעלים, הם קדשים כעלים, אבל אינם שלמים. האם בהם צריכים פתיחת דלתות היכל, לפי נציבי באמת משכח מבחור צריכים. אבל זה לא פשוט, ברמה משתמע אחר. וזה קצת בעייתי לפי הגישה הזאת. מאיר שמחה גם כן שואל, גם כן יש מקום גם כן לבדוק מה קורה בעבודות אחרי שקיטה, מה קורה בהקטרה וכל הדברים האלו. אז מאיר שמחה אומר שלא, שכל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. כאן בכל יש פעל כזה, שאם אתה מתחיל דבר לשם קורבן מסוים, אז זה פחות או יותר נמשך. בכל זה יהיה יותר סביר לגבי הדין הזה, לגבי ייחוס הקורבן לאחר, מהגדרת העזרה כמקום קדוש. אם אני מדבר מצד ייחוס הקורבן להיכל, אז קצת קשה, אז סביר ליישם כל עושה על דעת ראשונה הזאת, בגלל שהתחלתי את הקורבן, כבר ייחסתי, אמרתי שהקורבן הזה הוא מיוחס לאחר, מיוחס לקדוש ברוך הוא, אז כבר אז הדברים נמשכים מאליה. אם אני מדבר מצד שחסר איזשהו תחושת מקום בזהרה, אז זה יותר קשה לדבר על זה. גם כן יש מקום, הגמרא מדברת על שחיטה, יש עבודות אחרות שהן התחלה. אז תוספות ביומא גם כן מזכיר שמליקה וקמיצה לא. בשנים אחרים אין לנו התייחסות מפורשת לזה, אבל תוספות ביומא אומר שמליקה וקמיצה לא צריכים פתיחת דלתות היכל. היא אומר שכך הוא אומר מה דווקא שביתה, בגלל שזה העבודה הראשונה, נגיד שזה מעצבת ומדירה הקורבן. אז זה טוב לגבי הקטרה, למה הקטרה לא צריך פתיחת דלתה. אז מה קורה בקמיצה? כלומר, כי קמיצה במיוחד זה זה מעמד שווה לשמיטה וכו'. ויש מילים כמובן, אבל זה פחות או יותר שווה לשמיטה בזרה. והם ניקה בעופות וגם כן כשחיטה בזרה. וגם אם ניקה, אולי כאן יש מקום להגיד יש הלכות מיוחדות בניקה שלא קיימות בשחיטה. ניקה היא פעולה ייחודית לקודשם. ובשחיטה היא פעולה שאני גם כן מבצעת אותו החוד. אז אולי יש מקום להגיד ששחיטה, בגלל ששחיטה לעבור אותה, ושחיטה היא פעולה שנעשית על כל בהמות כדי לאכול אותה, אז כאן צריכים איזשהו ייחוס מיוחד לקודש. מוליקה שהיא פעולה מיוחדת שקיים אך ורק בקודשם, אז אולי נגיד שזה דבר שונה. אחד שמוליקה הוא בכהן ולא בזר, וזה פעולה מיוחדת בקודשם, כן, ולא קיים בחולת. אז אולי זה יהיה קצת שונה. גם כן, כניצה, נגיד גם כן אותו דבר, זה גם כן רק לכהן, כמובן אין יכול לעשות איזשהו תרכובת של קמח וסולת ושמן בחולן, אבל זה לכל פעולה יותר מופקת לקודשן. אז אולי הדין של יחוס זה דווקא בשחיטה בגלל זה. Okay. יש גם כן סדרה של ספקות מעניינות בסוגיה בזבחים בנון הימן בית. אז גמר אומרת פשיטה מוגף כנעול דמי. אני לא יודע, היה פה איזשהו נעילת לטוב, וגם כן היה אפשר לסגור את זה בלא לנעול. לא היה בדיוק מה בדיוק פעולת נעילה, איזשהו מריח, אני לא יודע. אבל היה איזשהו מצב שהיה סגור ולא נעול. אז גמרא אומרת, כי דבר פשוט שאם הם סגורים, אז זה בוודאי כנעול. אז הגמרא אומרת, וילון מאי, מה קורה אם הדלתות היו פתוחות, אבל שמתי איזשהו מחיצה שם. המרגזר הוא עצמו אין נעשה אלא כפתח פתוח. וילון לא נחשב. גם אם שמתי וילון שם, זה לא נחשב, זה כאילו זה פתוח לגמרי. גובה מאי. מה זה גובה? גובה, אז רשי שם מפרש כגון טל או עץ מוטל כנגד הפתח. יש שם איזשהו טל בתוך הזרה או עץ שהוא מוטל דברה שעכשיו כנגד הפתח, וזה נשאר כבית לא איפשתה ואין שובה למה. לא כל כך ברור מה הטל או עץ הזה. כאן אני שואל, מה? יכול להיות מצבים שונים. יכול להיות מצב כזה, נגיד, אמרנו שיש היכל, יש היכל כאן, ויש הזרה כאן. האם מדובר שזה ממש בתוך זה, יש פה איזשהו תל בתוך מה שמכסה את הפתח ההיכל? או מדובר שיש פה איזשהו טל או עץ כאן, ואני שוחד ממש מאחורי הטל. וכאן אני שואל, האם זה באמת בעיה בזווית הראייה של השוחד שהוא לא מול ההיכל, או האם הטל הוא בעצם איזשהו הפרדה וחציצה ומגדיר את היכל כמקום נפרד מהזרה.
אם בן אדם ישחט שלמים מאחורי המזבח,
זה גם כן לא נדבר.
נכון, אבל זה לא כתוב.
אז לא, לא כתוב, לא גם כן, אם הוא ממש
נדבר לקרקע. זה פתוחות, זה לא פתוחות, מה זה משנה? זה לא פתוחות, והוא לא רואה, ויש לו מזבח בדרך.
זאת אומרת, אולי יהיה מקום מחלק, אבל אני גם כן לא כל כך בטוח ברש"י מה הכוונה טל או עץ. האם זה טל שעומד להתפנות? מצד אחד לא מוזכר אם יש טל או עץ, משהו שזה שם, אבל מצד שני צריך מוזר לחשוב שיש דבר כזה בתוך הזרה והם לא יפנו. מישהו משאיר כמה אבני בניין, איזשהו חומרי בניין שם בזרה, הוא שכח אותם שם, לא יפנו את זה, הזרה צריך להיות נקי. מה פתאום שיש שם עצמים אחרים, לא שמענו דבר. האמת היא שמה שמור מעניין, רמב"ם לא מביא את זה להלכה. אני לא יודע למה, יכול להיות שהוא פשוט לא הבין במה מדובר, אז הוא לא יודע איך להגדיר השפה, אז הוא לא, אבל זה לא פותר את הבעיה בהבנת הגמרא, מה זה גובה ואיך שזה שונה מבילון. אז מבילון עצמו יש משמעות מסוימת שצריכים דבר שהוא מגדיר מקום. ובילון מפריע לראייה. אני לא, עכשיו שמתי בילון, אני לא יכול לראות בפנים. אבל כבר אומרת שזה לא חשוב. למה? בגלל שזה לצמיות בעלמה. זה לא בכל פשוט, בגלל שזה, אני לא יכול לראות, אני לא צריך לראות את היכל. לא מסתכל, אני שוחט את הבימה, אני מסתכל על הבימה, לא צריך להסתכל על השולחן. אסור שתהיה חייץ מסוים, אבל לא, הוא דבר איזשהו, יודע, איזשהו, לא רואה דרכו, אבל לא, הוא אינו יוצר חדר נפרד, הוא לא מודע כמחיצה. עכשיו, לא כל כך מה זה כן לגבי טל או עץ, הביטוי של גובה, איפה זה בדיוק נמצא, האם יכול להיות, האם זה באמת דין לזווית של ראייה, שאולי לא צריכים ראייה ממש, אבל צריכים שלא תהיה עצמים חוצצים, אבל זה, כלומר, האם זה באמת דין גם כן, בעצם אני שואל, האם זה דין בעזרה, או ביחוס הקורבן להיכל? אם זה ייחוס קורבן להיכל, אולי יש צורך ש איזשהו קו ראייה פנויה, פנויה. אולי נגיד,
אם יש שם בן אדם,
מה?
אם יש שם בן אדם,
אז זה לך, אז יש גדר של וילון, של וילון, שלא נחשב. זה דומה, בוודאי זה מדובר שזה ממש בפתח היחד.
אבל אם גם אם לא בפתח היחד, אז אם יש בן אדם בדרך, אז לא רואה, אז הייחוס הוא
בשביל ה, אין ספק, הייחוס לא צריך ראייה ממש. אדם לא נחשב, ווילון לא נחשב, וכמובן המזבח עצמו, מישהו מתחבא מאחורי המזבח, אז זה גם כן לא נחשב. אם יש עצם זר בתוך הזרה, אז כאן אני שואל, מה זה פוגע? מה עצם הזר הזה עושה? האם יש, אז כאן, אם אני מדבר על הפקעת מקום שאני מפריד בין היכל לזרה, אז זכור זה רק במקרה שבאמת זה מדובר, שזה ממש בפתח עצמו שמפריד בין שיר ושיר. אם נדבר על ייחוד של פעולת השחיטה שלי, אז כאן אני חושב שאפשר שספק של גמרא של טל או עץ בכל מקום בעזרה. אוקיי. בסדר, אוקיי, נפסיק כאן לגמור את זה פעם הבאה.